الليل صغير أصحى شوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' א' במנחם אב תשפ"א, מסכת סוכה, דף י' ג'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, שי בן חנה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימא. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תס"ג, מצוות חקירת העדים היטב, כל אשר עיניו בראשו יביט ויראה, כי ריבוי האזהרות וכפל העניין במילות שונות שתכפול התורה בדבר זה, ולהזהירנו יפה בעניין, כי דבר גדול הוא ועמוד חזק שדם נפש הבריות מונח עליו, ואין להאריך בשורש המצווה כי נגלהו. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י' ב' במסכת סוכה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, סיכך בחבילי קש, מה הדין ומדוע והתשובה? כשהיא ניחן להתייבש ואחר כך נמלח לסכך בהם פסולות מהתורה משום תעשה בלא מן העשוי. כשהיא ניחן לסכך פסולות מדרבנן משום גזירת אוצר. שאלה שנייה, חיטט בגדיש לעשות לו סוכה ונענע את הקש, האם הסוכה כשרה? התשובה לרבה שהיא פסולה משום גזירת תוצר, לרבי יוחנן כשרה, שהרי המעוות תוקן וכל שכן שלא יעוות. שאלה שלישית, האם אפשר לסכך בחיצים בתשובה, בחיצים סחרים אפשר בנקיבות לא? שאלה רביעית, האם בית קיבול העשוי למלות נחשב בית קיבול לתומה בתשובה? משמע בגמרה שנחשב לבית קיבול מזה שחיצים נקיבות מקבלות תומה. שאלה חמישית, האם אפשר לסכך בעניצי פשטן ומדוע והתשובה אי אפשר מפני שמקבלים תומת נגעים? והשאלה האחרונה על דף י' ב', פשטן שנשרה במים ולא נידוח, האם אפשר לסכך בו? והתשובה לצד אחד רבי יוחנן אפשר לסכך בו, לצד השני הסתפק רבי יוחנן מדינו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' ב' במסכת סוכה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' א' במנחם אב תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת סוכה. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ב' עמוד א', 15 שורות מתחילת הדף במשנה פותחת במילים, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסכחין בהם. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאחר שנתבארו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', המינים הקשרים והפסולים לסיכוך, מביאה משנתנו דברים שאינם פסולים בעצמם, אלא רק בגלל צורתם ואופן הנחתם. אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד א', חבילי קש וחבילי עיצים, חבילה מכונה כך רק כשאפשר לטלטלה על ידי הקשירה, אבל כשקשורה מצד אחד בלבד, ואין הקשירה מועילה לטלטולה, קשרה לסיכוך. כך דברי הבית יוסף בסימן תפרש חפתת סעיף י' זין. וזה על פי הגמרא לקמן בדף י' ג' עמוד ב'. אז חבילי קש וחבילי עיצים וחבילי זרדין, ושיטת רשי לקמן בדף י' ג' ששיעור חבילה הוא שלושה קנים, ואילו תוספות בדיבור המתחיל חבילי זרדין מביאים משם הירושלמי, שחבילה פסולה לסיכוך רק שיש בה 25 קנים, בפחות מכך לא גזרו חכמים והיא קשירה. וכן פוסק השולחן ערוך בסימן תפרי שחפתת, סעיף תדבב. בטעם הדבר אומר הראש שלא גזרו גזירת אוצר, אלא בחבילות שרגילים להביאן כך מן השדה, פחות מן השיעור הזה, אין רגילות להביא מן השדה. וכותב בפירוש הון השיר, שהקש והעיצים והזרדים אינם שווים ברגילות של שטיחתם, שיש מהם שהכל שוטחים אותם ויש שרק מועטים. ולכך הוצרה חתנה לפרט שחבילה מכל סוג פסולה לשחך, ומעידה חבילה מכל מין שאינו מקבל תומה, וגידולו מן הארץ שהתירה, כשרה. כאמור אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד א', חבילי קש וחבילי עיצים וחבילי זרדין מן קנים, בעלי ענפים דקים שרגילים לקושרם בחבילות, ובעודם לחים משמשים כמאכל הבהמה ולאחר שמתייבשים עומדים להסקה, אין מסכחין בהם בעודם קשורים. ואף שהם מין הקשר לסיכוך שהרעינה מקבלים תומה וגידולה מן הארץ, אסרו חכמים לשחך בהם. גזירה שמה יניחם על דפנות הסוכה מצד לצד כדי לייבשם, ואחר כך ימלך בדעתו לאותירם שם לצורך שחך, שבאופן זה פסולים מדאורייתא משום תעשה ולא מן העשוי, וכיוון שכן, גזרו חכמים שלא לשכך בהם, כשהם קשורים גם אם מכוון בהנחתם לשם שחך. הוא הנקרא בגמרא גזירת אוצר ופסולות גם בדיעבד. אומרת המשנה וכולן וכל סוגי חבילות אילו כשהתירן מאיגודן, כשירות שאין רגילות לייבש חבילה, שהיא אינה קשורה, שהיא מותרת, וממילא לא ראו חכמים צורך לגזור בזה. ונחלקו הראשונים האם מעשה התרה מועיל גם בחבילות שהניחן על מנת לייבש. תוספות, לקמן בדף י' ב' עמוד ב', כותבים שהתרה נקראת מעשה, ומשום כך מועילה גם לבטל את הפסול דאורייתא וסוכה כשרה. אבל הטור אומר שהתרה אינה מעשה ממש, ולפיכך מועילה רק כשהפסול מדרבנן משום גזירת אוצר, שהתרת החבילות מבטלת מהם שם אוצר ושוב אין מקום לגזור. אבל כשהונחו שלא לשם צל ואסורות מדאורייתא, אין פסולן מתבטל עד שנענע. ועוד אומרת המשנה וכולן כל הפסולים לסכך אף אותן שפסולן מדאורייתא, כמו מחובר ומקבל תומה ושאין גידולו מן הארץ שנשנו במשניות לעיל, וכל שכן חבילות שבמשנתנו הפסולות לסכך רק מדרבנן, כשירות לדפנות, שדרשת חזה לעיל, שהסוכה צריכה להיעשות מפסולת גורן ויקב, מתייחסת רק לסכך ולא לדפנות, שהסכך הוא המכונה בכל מקום סוכה ולא הדפנות. וממילא גם הפסוק, חג הסוכות תעשה לך בהוספך מגורנך ומעקבך, שממנו למדה הגמרא דין זה, מדובר רק על הסכך. וכותב רשי, למרות שלעיל בדבב עמוד ב', נלמדים דיני דפנות הסוכה, מבסוקת בסוקת בסוקות, ומשמע שגם הדפנות נקראות סוכה, אין הדבר כן. שרק הסכך הוא הנקרא סוכה, והדינים הנלמדים שם ביחס לדפנות נלמדים מאיתור הפסוקים ולא ממשמעותם. שואל הערוך לנר לריש לקיש שלמד לעיל בדף י' א' עמוד ב' את דיני הסכך מענני כבוד, יש לכאורה ללמוד משם גם לדפנות, שהרי ענני כבוד היו מכל הצדדים. תרץ המנחת שלמה שריש לקיש למד מענני כבוד שכל הנקרא סוכה צריך להיות מאותם דברים כמו העננים, אינו מקבל תומה וגידולו מן הארץ, אבל הדפנות אינה נקראות סוכה, ולזה אין צריך מקור, שהוא פשוט, ולכן אף שבענני כבוד היו דפנות, אין דיני סוכה נוהגים בהם. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא דנה בטעם פסול חבילין, והאם הוא מדאורייתא או מדרבנן. אמר רבי יעקב, שמת מיני דרבי יוחנן תרתי, שמעתי מרבי יוחנן שני טעמים לשני דינים. הדאה, טעם אחד אמר על הדין המובא במשנתנו שחבילות פסולות לסכך, ואידך ואת הטעם השני אמר על הדין המובא במשנה לקמן בדף תתבב עמוד א', החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, החופר בגדיש של תבועה ומוציא את העומרים הסמוכים לארץ עד שנעשה בחלל כדי שיעור סוכה, אינה סוכה. חדה, על אחד מהם אמר רבי יוחנן שהסוכה פסולה רק מדרבנן משום גזירת אוצר. גזרו חכמים לפסול את הסוכה הזו מפני שאם יכשירוה כששיחכוה לשם צל אף שדומה לאוצר, יבואו לשבת גם באוצר המסוכח מתחילתו שלא לשם צל. וחדה, אבל הדין השני אמר רבי יוחנן שהסוכה פסולה מדאורייתא משום שאמרה תורה, חג הסוכות תעשה לך. ודרשו חזל שחובה לעשות סוכה כזו שבשעת עשייתה תהיה קשרה. ולא כזו הבא ונוצרת מן העשוי מתחילה בפסול. ולא ידענה, אומר רבי יעקב, אינני יודע, היי מיניו על איזה משני הדינים אמר רבי יוחנן שהפסול רק מדרבנן משום גזירת אוצר, והי מיניו ועל איזה מהם אמר שהפסול מדאורייתא משום תעשה ולא מן העשוי. פושטת הגמרא את ספיקו של רבי יעקב, אמר רבי ירמיה, נך זה ענן. נראה אנחנו בעצמנו כיצד לפרש את דברי רבי יוחנן הללו, מתוך ממרה אחרת שנאמרה בשמו. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסחכין בהם, אף כשמכוון לשם סיחוך, הרי קש ועצים וזרדים מן הדברים הקשרים לסיכוכם, ומדוע פסולים כשבאים בחבילות. מטעם זה אמרו, פעמים שאדם בא מן השדה בערב בימות החמה וחבילתו, חבילה של קנים לחים על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו, סוכה שעשה למקנהו, ואין כוונת הגמרא שמקודם לכן הייתה הסוכה מסוכחת לשם המקנה, ועכשיו הניח על אותו הסכך את החבילות, אלא שהיה מקום מוכן לסוכה ללא כל סיחוך, ובא וסיחיכה בחבילין. אז פעמים שאדם בא מן השדה בערב וחבילתו על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו, כדי ליפשה בחמה, ולאחר מכן נמלח עליה להשאירה שם לסיחוך לצורך סוכת החג. וסוכה זו פסולה מדאורייתא, מפני שהתורה אמרה, חג הסוכות תעשה לך, ולא מן העשוי בפסול, וזו בפסול נעשית מתחילתה, שהרי לא הניח את הסכך לשם צל, אלא כדי ליפשו. ומכל מקום, כשנמלח עליה לסיחוך פסולה רק משום תעשה ולא מן העשוי, ולא משום שאינה סוכה כלל, כי אין לדמות את העניין הזה לדברים שעיקר מצוותם בעשייה, כמו כתיבת ספר תורה וכדומה, ששם היא מכתוב שלא לשם קדושת ספר. ואם הלך לאחר הכתיבה שיהיה כתוב לשם ספר, אין צורך בפסול של תעשה ולא מן העשוי, שכל שלא עשה כראוי, אין כאן מעשה כלל ואינו ספר תורה. אבל בסוכה אין דין עשייה, אלא דין שתהא סוכה מיועדת לצל. שהרי גם סוכת גויים שנעשתה לצל, כשהיא רק המבואר לעיל בדף ח' עמוד ב' ובשינה עומדת להצל, פסולה לא משום חיסרון המעשה, אלא מפני שכל שינה להצל אינה סוכה. וכדי שתחשב כמיועדת לצל אחר שעשה שלא לשם כך, די במחשבה. ולכן בלי הפסול של תעשה ולא מן העשוי, היא הייתה כשרה, כי עכשיו היא עומדת לצל. אבל אחרי גזירת הכתוב של תעשה ולא מן העשוי, פסולה. שהמחשבה הבאה להכשירה, גרמה באלמה היא ונחשבת כנעשית בפסול, והכשרה באה מאליו, כך מסביר אבני נזר. וכיוון שכך פסלו חכמים גם כשהניח את החבילות מתחילה לשם סכך, גזירה שמה יבואו להכשיר גם באופן שהניח את החבילות כדי ללייבש. ומתוך דברי רבי יוחנן יש ללמוד, מדה ממה שמבואר בדבריו שאיסור הסיכוך בחבילות מדה רבנן בלבד משום גזירת תוצר, שרי רבי יוחנן אמר שטעם הפסול הוא מחשש של פעמים שאדם בא מן השדה בערב, אם כן מוכח, הפסול במשנה של החוטט בגדיש, מדאורייתא הוא, משום תעשה ולא מן העשוי. שהרי אמר שהפסול במשנה אחת מדרבנן ובשנייה מדאורייתא. והטעם שבחוטט בגדיש פסולה עסוקה מדאורייתא, מפני שבסכך עצמו לא עשה כל פעולה לשם צל, אלא רק באומרים התחתונים נגע והוציאם, ובזה נעשה עליונו של הגדיש סכך מאליו. מסיימת הגמרא ומבארת, ורבי יוחנן שהסתפק בכוונת רבי יוחנן ולא ידע לומר איזה משני הדינים פסולו מן התורה ואיזה מדרבנן, אף שבצירוף הממרה השנייה עולים הדברים ברורים ומפורשים, כמו שהוכיחה הגמרא, טעם הספק שלו של רבי יעקב, משום דאח, הממרה הזו, דרב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, לא שמיע לי. הוא לא שמע את הממרה הזו. ובממרה שכן שמע, לא ידע על איזו משנה נאמר כל טעם. מקשה הגמרא על רבי יוחנן. אמר רב אשי, עטו וכי בדין סיכך בחבילי קש וחבילי עצים שנאמר במשנתנו, אז משום גזירת תוצר איקה, משום תעשה ולא מן העשוי לקה? רק משום גזירת תוצר ניתן לפוסלה ומדי רבנן, ולא לפוסלה מדאורייתא משום תעשה ולא מן העשוי? והרי אפשר להעמיד את משנתנו באופן שהניח את החבילות מתחילה לשם ייבוש, ולא לשם צל, ובאופן זה הסוכה פסולה מהתורה. מה הכריחו להעמידה בשהניח את החבילות לשם סכך ולבאר שהפסול הוא מדי רבנן משום גזירת תוצר? וכן מקשה הגמרא גם על חלקם השני של דבריו של רבי יוחנן. ובמשנת החוטט בגדיש לעשות לו סוכה שהיא אינה סוכה משום תעשה ולא מן העשוי איקה משום גזירת תוצר לקה? רק משום תעשה ולא מן העשוי ניתן לפוסלה ומדאורייתא. ואי אפשר לפסול את הסוכה הזו מדרבנן משום גזירת תוצר? והרי אפשר להעמידה באופן שלאחר הוצאת העומרים התחתונים, סתר את כל הגדיש כלפי מעלה ונענע לשם צל גם את אילו המשמשים לסיכוך. ובאופן זה תהיה הסוכה פסולה רק מדי רבנן משום גזירת תוצר, שמא יחטוט בגדיש ולא לנענעם. אבל מדאורייתא תהיה הסוכה הזו כשרה, כיוון שנענעם לשם צל. ומהיכן למד רבי יוחנן לחלק ולהעמיד את משנתנו בפסול דה רבנן דווקא, ואת המשנה לקמן בפסול דאורייתא דווקא? תרץ את הגמרא, ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן, לו הוא היה פה היה יכול לתרץ לך. מלשון המשניות יש לדייק כך, אך כאן במשנתנו דקטני שתפסה המשנה לשון אין מסכחין בהן, שמתייחסת לפעולה ולא לסוכה, משמע שלכתחילה הוא דאין מסכחין בהן. כלומר, הבא לשאול אם מותר לסכך בחבילות, מורים לו שאסור. ומשום גזירת אוצר. הדאורייתא שפיר דמי, אבל מדאורייתא סוכה שסיכה בחבילות, כשירה. ומשום כך, מידה רב יוחנן באופן שהניח את החבילות לשם שכך. ופסולה של הסוכה רק מדרבנן משום גזירת אוצר. אבל אתם שם במשנה של החוטט בגדיש דקטני שתפסה המשנה לשון אינה סוכה, המתייחסת לסוכה ולא לפעולה, משמע שפסולה אפילו בדיעבד. ולכך פירשה רב יוחנן באופן שמדאורייתא נמי אינה סוכה, שאף מדאורייתא אינה סוכה ולא רק מדרבנן, והיינו, כשלא חזר ונענע את העומרים העליונים המשמשים לסיכוך לשם סוכה, שבזה פסולה מדאורייתא משום תעשה ולא מן העשוי. אבל כשנענע את העומרים העליונים המשמשים לסכך לשם צל לאחר החטיטה, הסוכה כשרה גם מדרבנן. ואי אפשר לגזור עליה ולפוסלה מחשש שבפעם הבאה יחטוט בגדיש בלא לנענע. שאם כשהיה מעוות בא ותיקן, כל שכן שלא יעוות פעם אחרת. ובזה שונה גדיש מחבילות, שבחבילות אסור לסכך גם כשמניחם לשם צל משום גזירה, אבל בגדיש לא גזרו כלום. ורק הפסול דאורייתא נוהג בו כשחוטט בלא לנענע. ואי אפשר לומר שגם בגדיש גזרו גזירת אוצר בנענע, שאם כן נמצא, שהגדיש פסול בכל עניין. ודברי רב יוחנן, שאמר חדה משום תעשה ולא מן העשוי, הדברים מורים שרק זה פסולו ולא פסול אחר. יוצא איפה שבגדיש שעשה בו מתחילתו חלה לצורך סוכה, מפורש לקמן בדפתת זין עמוד א' שקשרה, ובחטאת בו ונענע את העומרים המשמשים לסכך, כתב רשי כאן שקשרה, ובחבילות שעשהן מתחילה לשם סוכה מפורש בסוגייתנו שפסולה, וגם בנענע לאחר מכן, לאחר שהיא ניחה, מבינו האחרונים מדברי רשי שפסולה, שאינה נענוע מכשיר אלא בגדיש. ובטעם החילוק, כותב בחידושי מנחת שלמה שסוכה בצורת גדיש כשרה לכתחילה. ממילא גם כשבא לעשותה על ידי חטיטה בגדיש שלם, כל החשש רק על שעת העשייה, ועל זה מועיל הנענוע להוכיח שיודע שיש מעוות ותקנו. אבל בחבילות עצם המצב בו סוכה מסוככת בחבילות גורם שיבוא להישב באוצרו של כל השנה. וחשש זה לא מוסר בנענוע בעת הקמת הסוכה. ובברכת ציון כתב שהכשרת סוכה עשויה בגדיש אינה מעוררת חשש שיבוא לחטות בגדיש ולהישב בו בלא נענוע, כיוון שהחטיטה היא תרחה גדולה. וכל החשש רק שאינו יודע כיצד להכשיר גדיש לסוכה, לזה מועיל הנענוע. אבל בחבילות שאפשר במציאות להישב תחתיהן גם בלא נענוע, ובלא כל תורח, חששו חזל שאם נכשירם בכל אופן, שהוא יבוא להישב באוצרו הדומה לחבילות בלא לעשות שום מעשה הכשר. דנה הגמרא אם מותר לסכך בבית יד של החץ העשוי מעץ, לפני שחיברו אל ראש המתכת, כשהוא זכר וכשהוא נקבה. בזמן שהיו משתמשים בחיצים, היו מרכיבים אותם משני חלקים. חוד החץ היה עשוי ממתכת, וחלקו השני האחורי היה עשוי מעץ, ושימש כבית יד לאחיזת החץ. משקלו של חץ העשוי כולו ממתכת כבד מאוד, ואינו מרחיק לעוף, ומאידך, החץ צריך בית יד, ולכן היו עושים את הבית יד מעץ שאינו כבד, ורק ראש החץ המיועד להרוג היה עשוי ממתכת. חיבורם נעשה על ידי הכנסת בליטה שהייתה באחד מהם בנקף שבחלק השני, פעמים שבקצה הקדמי של הבית יד הייתה בליטה ובצידו האחורי של ראש החץ היה נקף כנגדה, ופעמים להפך. החלק שבו הבליטה נקרא זכר והחלק שבו הנקף מכונה נקבה. דנה הגמרא, האם מותר לסכך בבית יד של החץ עשוי מעץ לפני שחיברו אל ראש המתכת כשהוא זכר וכשהוא נקבה? אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, סיכה לסוכתו בחיצין זכרים, בבתי יד של חיצים העשויים מעץ, שיש בראשם בליטה, בטרם ננעצו בראש החץ, הסוכה כשירה. אבל לאחר שננעצו, אחרי שנעצו את ראש הברזל בבית יד, מקבל הבית יד תומה אגב המתכת, וגם אם יוציאו ממנו את המתכת, יישאר בפסולו. כאמור במשנה ברורה בסימן תפרי שחפתת, סעיף קטן יוד. אז אמר רב יהודה, אמר רב, אם הוא שיחך את סוכתו בחיצים סחרים, בבתי יד של חיצים העשויים מעץ שיש בראשם בליטה, בטרם ננעצו בראש החץ, הסוכה כשרה. שאף שכליהם, מאחר ואין להם בית קיבול, אינם מקבלים תומה וכשרים לסיחוך. פשוטי כלי עץ, דהיינו כלי עץ שאין לו בית קיבול, לא מקבל תומה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בחיצים, למרות שמצינו פשוטי כלי עץ שכן מקבלים תומה מדרבנן, כגון דף של נחתומים, כאמור במסכת בבא בתרא בדף סמך וב עמוד א', בכל זאת חיצים סחרים אינם מקבלים תומה אפילו מדי רבנן, וכשירים לשחך בהם. אבל אם שיחכה בנקבות, בבתי יד של חיצים שיש בראשם נקב, הסוכה פסולה כיוון שיש להם בית קיבול ומקבלים תומה, ושנינו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', שכל דבר המקבל תומה פסול לשחך בו. שואל העלייה רבה, מדוע הוא צריך רב לומר את שני האופנים? הרי גם אם היה אומר רק אחד מהם, היינו מדייקים את השני. אם רב היה אומר בסחרים כשרה, היינו למדים שבנקבות פסולה, שאם לא כן, היה לו להשמיע שאפילו בנקבות שיש להם בית קיבול כשרה, וכן להפך. מנקבות פסולה שייך ללמוד שבסחרים כשרה, שאם לא כן, היה לו להשמיע שאפילו בסחרים שאין להם בית קיבול פסולה. תרץ עלייה רבה, שאילו היה רק אומר בסחרים כשרה, היינו סבורים לומר שבנקבות פסולה מדי רבנן. כמו האב הימינה של הגמרא בהמשך, שאין בהם מקום לפסול דאורייתא, ומכל מקום פסלו מדי רבנן. ולכן, לא פירש בהם לא פסול ולא הכשר, ופירט בנקבות פסולה כדי להשמיענו שפסול גמור הוא מדאורייתא. כמבואר בגמרא לאל בדף ב' עמוד א', שעל פסול דאורייתא רגילים לכתוב לשון פסול ועד רבנן לא. ואילו היה אומר רק בנקבות פסולה, היינו סבורים שגם בסחרים פסולה מדי רבנן נעתו נקבות, ומשום כך ישמיתם ולא פירש מה דינם. וישמיענו שבסחרים כשרה לגמרי. דנה הגמרא מה חידש רב בשני חלקיה של הממרה הזו. מקשה הגמרא, הדינו הראשון של רב שהמשחך בחיצים זכרים כשרה, פשיטה. דין זה פשוט הוא, שכיוון שאינם מקבלים תומה, ראויים לסיכוך. מה בא רב להשמיענו? תרץ את הגמרא, זה החידוש בדברי רב. מהו דתי מה שמה תאמר, נגזור לפסול את הסוכה המשוחכת בחיצים זכרים? הטו משום שמה יעשה סוכה משוחכת בחיצים נקבות שיש להם בית קיבול ומקבלים תומה? כמה שמלן, משמיענו רב שלא גוזרים, וסוכה משוחכת בחיצים זכרים, כשירה. ממשיכה הגמרא לדון בחלקם השני של דברי רב ומקשה. בנקבות פסולה, פשיטה, דין פשוט הוא שכלי עץ שיש להם בית קיבול מקבלים תומה וברור שפסולים לסכך בהם. מה ישמיענו רב? מתרצת הגמרא, זה החידוש בדברי רב. מה הוא דתי מה שמה תאמר? שכיוון שהנקבים שבראשי החיצים הנקבות עשויים בכדי למל אותם מילוי עולם, נחשבים הם כפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה, שבית קיבול העשוי למלות לעולם ולא להתרוקן עוד. לא שמי קיבול, לא נחשב לבית קיבול, כמה שמלן, משמיענו רב באומרו שחיצים נקבות פסולים לסיכוך, שאין הדבר כן. אלא גם בית קיבול העשוי למלות נחשב בית קיבול, וממילא חיצים נקבות מקבלות תומה ופסולים לסיכוך. דנה הגמרא אם מותר לסכך בסיבי הפשטן לאחר דרגות העיבוד השונות. הפשטן הוא חוט המיוצר מסיבי צמח הפשטה, הנעשים ראויים לתביעה לאחר הפעולות הבאות. א', שורים את גבולי הפשטה במים, הסיבים מהם נעשה החוט נמצאים בגבול הפשטה סביב סביב, ועולים לאורך כל גובהו מתחת לקליפתו החיצונה הדומה לקש, ומסביב לאמצעו שהוא קשה ואינו בר שימוש ודבוקים בינם לבין עצמם, ואל כיפת הגבול ותוכו על ידי חומר דביק הנמצא בצמח הזה. השריעה במים למשך כמה ימים מפרקת את הדבק, ומאפשרת להוציא את הסיבים בשלימותם. אז א', שורים את גבולי הפשטה במים, ב', מייבשים אותם, ופעולה זו גורמת לקליפת הגבול ואמצעו להיות קשים וראויים לשבירה, והסיבים מהם נעשה חוט הפשטה נותרים רכים וחזקים. ג', קוטשים אותם בעילי ומחטש לשבור את קליפת הגבול ותוכו, ומסלקים את החומר שנשבר מבין הסיבים. ד', סורקים את הסיבים במסרק, ופעולה זו מפרידה את הסיבים אחד מהשני ומסלקת מביניהם את שאריות הגבול השבור. ה', מלבנים אותם בתנור, ולאחר כל אילו ראויים הסיבים לפעולת התביעה הופכת אותם לחוט. כאמור דנה הגמרא אם מותר לסכך בסיבי הפשטן לאחר דרגות העיבוד השונות. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה שלושה חילוקי דינים, אמר רבי יוחנן לשואליו בנוגע לסיכוך בפשטן. בשניים מהם אמר הלכה ברורה, ובשלישי השיב ושאינו יודע. הלכה ראשונה, שיחכה לסוכתו בעניצי פשטן, בפשטן הראוי לתביעה לאחר שנעשו בו כל הפעולות דלעיל. הסוכה פסולה, שדבר המקבל תומה הוא, שראוי לקבל תומת נגעים ופסול לסיכוך. כמו שמבואר בברייתא במסכת שבת בדף ז' עמוד ב', ברייתא העוסקת בדיני קבלת תומה, נאמר בה והאונין של פשטן, מי שהתלבנו, דהיינו כשמסתיימת הכנתם לתביעה, הם מקבלים תומה. והאונין המוזכרים שם בברייתא במסכת שבת הם העניצי פשטן שבסוגייתנו. ולמרות שתומת מגע כמת ושרץ אינו מקבל תומה עד שיהיה הרוג, בדומה לסק, כמה מבואר במסכת שבת בדף סמך דלת, מכל מקום, כיוון שראוי להתאמה בנגעים, פסול לסיכוך. כך מסבירה שהיא במסכת שבת. חילוק דין שני שאמר רבי יוחנן, סיכך את סוכתו בעוצני פשטן, גבולי הפשטה מיד לאחר הקירתה מן הקרקע, לפני שנשרו במים. הפשטה נעקרת מן הקרקע ולא נקצצת, בכדי לקבל את הסיבים במלוא אורכם. במקרה כזה הסוכה כשירה, כיוון שעדיין אינם מקבלים תומה, והרי הם ככל דבר שגידולו מן הארץ שמותר לסכך בו. חילוק הדין השלישי, אם שיחך באושני פשטן, איני יודע מהו. איני יודע אם כשרים לסיכוך עם לב, כי יש להסתפק האם דרגה זו מביאתם לידי קבלת תומה או לא. כך אמר רבי יוחנן, וממשיך רבא עצמו ואומר, ובאושני פשטן עצמן שיסתפק בהם רבי יוחנן. איני יודע מה נפשך, איני יודע לאיזו כוונה בעשיית הפשטן הוא התכוון, מה הייתה כוונתו של רבי יוחנן במילים הללו. אי, האם רק לאופן שדייק ולא נפיץ נחטש במחטשת, ועדיין לא סורק במסרק, אושני קרי לי, קרא לזה רבי יוחנן אושני, ובו רבי יוחנן חכך לומר שייתכן שמקבל תומה, אבל גבעולי פשטה שנעשתה בהם רק הפעולה הראשונה לבדה, טרי ולא דייק, נשרו במים ועדיין לא נחטשו במחטשת, אוצני קרי לי, בכלל אוצני הם, כאותם שעדיין לא נשרו ומתיר לסכך בהם, שוודאי אינם מקבלים תומה, או דילמה, או שם טרי ולא דייק, נמי אושני קרי לי. גם לאלו שנשרו במים ועדיין לא נחטשו במחטשת, קרא רבי יוחנן אושני. וגם הם כלולים בספק שלו האם מקבלים תומה, כאותם שכבר נחטשו, ורק בגבולי פשטה שעדיין לא נעשתה בהם שום פעולה, היה פשוט לרבי יוחנן שמותר לשחך. ולהלכה פוסק המשנה ברורה בסימן תף רי שחפתי ציף קטן י' א', שבנשרו במים אין להקל כי אם במקום הדחק, ובנידק ולא ניפץ אין להקל גם במקום הדחק. ורק כשאין לו כל שחך אחר מלבד זה, ישחך בו. דנה הגמרא בהכשרם של כמה סוגי גידולי קרקע לסיחוך, באילו שוודאי אינם מקבלים תומה, אבל יש לדון בהם מצד עניינים צדדיים. אמר רב יהודה אני שושי ושוויצרי, מיני ירקות שאינם מאכל אדם, וכתב באוצר לו עזי רשי ששושי זה שרח ושוויצרי זה לענה, עשבים שאינם ראויים למאכל, אילו המאירי כתב שהם עשבים גדולים, ולמרות שמקצת בני אדם אוכלים אותם אינם נחשבים אוכל כדי לקבל תומה, אז אמר רב יהודה אני שושי ושוויצרי מיני ירקות שאינם מאכל אדם מסחרין בהו, כשרים לסכך בהם את הסוכה כיוון שאינם ראויים לאכילה ואינם מקבלים תומה. אביי אמר בשושי אכן מסככין, אבל בשוויצרי לא מסככין, לכתחילה. מבאר אביי את סברתו, מה הטעם, מה הטעם שאין לסכך בשוויצרי? כיוון דסרי ריחה יהיו שוויק לאו ונפיק, היות ויש להם ריח רע, הרי הוא עוזבם ויוצא מן הסוכה. שנעשית הסוכה בעיניו כדירה סרוכה, ולכן אסרו חכמים לסכך בהם. כותב הריטב"א שמטעם זה אסור לעשות גם את הדפנות מאמינים הללו, כיוון שריחן רע יעזוב את סוכתו וייצא. אמר רב חנן בר אבא, אני איזמי ואיגי, מיני קוציים מסככין בהו, מותר לסכך בהם את הסוכה ככל דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה. אביי אמר, באיזמי אכן מסככינן, רשאים אנו לסכך, אבל באיגי לא מסככינן לכתחילה. מבאר אביי את סברתו, מה איתם, מדוע אסור לסכך באיגי, כיוון דנטרי תרפיו, כיוון שעליהם נושרים על שולחנו וקץ בהם, שוויק לה ונפיק, עוזב את הסוכה ויוצא, שנעשית בעיניו כדירה סרוכה, ומשום כך אסרו חכמים לסכך בהם. כותב הריטב"א שממין זה מותר כן לעשות את הדפנות, כיוון שכל החשש הוא רק שמה ייפלו עלין על ראשו ועל שולחנו, ובדפנות לא שייך החשש הזה. חוזרת הגמרא לדין סיכוך בחבילות השנוי במשנתנו, ומביאה בו כמה פרטי דינים. אמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, אי הפקוטה דדיקלה, מוצא הדקל. כלומר, עץ הדקל במקום מוצאו מהקרקע, דרכו שיוצאים בו ענפים קטנים הרבה סביב סביב. והרמב״ם פירש שהכוונה לראש הדקל שיש בו חריות הרבה. ואף שהענפים מחוברים זה לזה ודומים לחבילי יציאים, עם כל זאת מסככין בהו, מותר לשחך בהם. שאף על גב דאגידי, למרות שבמקום יציאתם אצל גזע הדקל מחוברים הם זה לזה ודומים לחבילי יציאים, אגד בידי שמיים לא שמי אגד, חיבור שנעשה בידי שמיים, אינו נחשב לאגד וחבילה ולא גזרו בו חכמים. ועוד מוסיפה הגמרא, אף על גב דהדר אגיד להו, אף שחזר וקשר את הצד העליון ששם מתפשטים הענפים ומתרחקים זה מזה, בכדי שלא ייצאו מפוזרים אנה ואנה ויצליחו להצל על הסוכה, גם קשירה זו אינה מחשיבה אותם כחבילה ומותר לשחך בהם. משום דאיגד בחד, לא שמי אגד, קשירה נחשבת לאגודה רק כשהיא מחברת כמה פרטים נפרדים. אבל קשירת ענף יחיד אינה נחשבת לחבילה גם כשבקצהו השני, הוא מפוצל ולכן אינה אוסרת. שואל השפת אמת, אחרי שהתחדש שאגד בחד לאו שמי אגד, מה צריך את הטעם של אגד בידי שמיים? הרי גם לו היה שמו אגד, אגד בחד הוא. והוא מתרץ שהיא הנותנת. אילו היה אגד בידי שמיים נחשב לאגד, הייתה הפקותא דדיקלה נחשבת כפרטים רבים האגודים יחדיו, ולא היה שייך לומר שהוא אגד בחד. רק לאחר שנתחדש שאגד בידי שמיים אינו אגד, דהיינו שדין ההפקותא כדין ענף בודד, יכולה הגמרא להמשיך ולכתוב שגם החלק האגוד בידי אדם אינו פוסל, משום שהוא אגד בחד. מביאה הגמרא מין נוסף הדומה בזה לדקל. אמר רב חיסדא, אמר רבינה ברשילה, בשמו של רבינה ברשילה, אני דוקרי דקני. קנים רבים מתפצלים מגזע אחד, מסככים בו ומסככים בהם, שכן אף על גב דאגיד אינינו שהם אגודים ומחוברים בגזע, אינם נחשבים כחבילה, משום שאגד בידי שמיים לא שמי אגד. ואף על גב דהדר אגיד לו, שחזר וקשרם בצידם השני, עדיין קשרים הם לסיכוך, משום דאגד בחד לא שמי אגד. קשירה נחשבת לאגודה רק כשמחברת פרטים נפרדים, אבל קשירת קנה יחידי אינה נחשבת לחבילה, גם כשהוא מתפצל בהמשך לכמה קנים ומותרת. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, על פי מה שתסיק הגמרא בביאורה, תניא לה מיחי, שנינו כך בברייתא כדברי רבינה ברשילה, נאמר בברייתא קנים ודוקרנין מסככין בהן. ההבנה הפשוטה בברייתא הזו ששני דברים הם, קנים זה עניין בפני עצמו ודוקרנין עניין בפני עצמו. כי יש וו החיבור בין שתי המילים, שזה מורה שזה שני דברים, רק דינם אחד. ויהיה ביור המילה דוקרנין כלי חפירה, כמו שנאמר יחפור בדקר במסכת ביצה בדף ב' עמוד א'. מקשה הגמרא להבנה הזו, וכי כוונת התנא לחדש שמותר לסכך בקנים כפי שהם? פשיטה, הרי דין זה פשוט, או שאינם מקבלים טומאה וגידולה מן הארץ. ושנינו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', כל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו. אלא ודאי הימה, צריך לומר שקנים ודוקרנים עניין אחד הוא, וכוונת התנא לחדש שמותר לסכך בקנים של דוקרנים, קנים שרגילים לצאת מגזעם דוקרנים הרבה, שכיוון שאגודים בידי שמיים אינם נחשבים לחבילה ומסככין בהן. מכאן ראיה לדברי המוראים לאל, שאגד בידי שמיים אינו אגד. וכשהמילה דוקרנין משמשת עם קנים כדבר אחד, ומשמעה דוקרני צמח הקנה, אין הכוונה שיש לענפים הללו צורת כלי חפירה, אלא צורת יתד חד היכול לדקור. כדברי רש"י במסכת עירובין בדף י"א עמוד ב', קנים הדוקרנים משופין כדקר יתד הנעוץ בקרקע. אגב, הממרה של רב חיסדא בשם רבינה ברשילה מביאה הגמרא דבר נוסף שאמר משמו. ואמר רב חיסדא, אמר רבינה ברשילה בשמו של רבינה ברשילה, הני מריאטה דאגמה, מין חזרת הנקראת חזרת אגם. כי לשון המשנה במסכת פסחים דף למתת עמוד א', אלה ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחזרת, בתמחה, בחרחבינה, ובעולשין ובמרור. ופירש רשי כאן, שמרירתה דאגמה היא חזרת אגם. תוספת המילה אגם היא שם הלוואי. אז אם כן, אמר רב חיסדא בשמו של רבינה ברשילה, מין חזרת הנקראת חזרת אגם, אדם יוצא בהם ידי חובתו באכילת מרור בפסח, ולמרות שקרויה חזרת אגם ולא חזרת סתם, אין אומרים ששם הלוואי שנוסף לה יוציאנה מכלל חזרת שמחמשת מיני מרור. מקשה הגמרא על דבריו ממשנה, מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רבינה ברשילה, שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ו'. בכל מקום שכתבה התורה איזוב, כגון לגבי פרה אדומה שנאמר בה, ולקח איזוב את אבל במים ואיזה על האוהל ועל הנוגע בעצם ובחלל, כוונתה למין שנקרא איזוב בלבד, ולא למין הנקרא איזוב יוון, על שום שרגיל לגדול בארץ יוון, ולא למין הנקרא איזוב כוחלי, בשל צבעו הדומה לכחול, ולא לאזוב מדברי הנקרא כן משום שגדל במדבר, ולא לאזוב רומי, ולא לכל אזוב שיש לו שם לוואי. וכשם של עניין אזוב, כוונת התורה רק למין הנקרא כן לחוד ללא שם לוואי, גם בפסוק על מרורים יוכלו, יש לומר שכוונתה דווקא למרור שאין לו שם לוואי. אז איך הכשיר רבינה ברשילה את המרירתא דאגמה לאכילת מרור? שואלים המפרשים, הרי יש חילוק ברור בין אזוב למרור, באזוב כראתו התורה בשמו, והקפידה עליו, ולכן יש מקום לדון, האם שם לוואי בכלל אותו השם או לא, אבל במרור הקפידה התורה לחירורה רק על עשב מר ותו לא, שהרי המשנה מונה חמישה מינים שאדם יוצא בהם ידי חובת מרור. אף שכתבה התורה, רק מרורים. ומה חילוק יש בשם העשב? אז המאירי מסביר שאומנם יוצאים ידי חובה בכל ירק מר, וודאי שמרירת דאגמה בכלל, אבל בחזרת נאמר דין מיוחד שמצווה מן המובחר לצאת בה. בדין זה נאמר בשם חזרת דווקא, ובזה דנה הגמרא, האם גם במרירת דאגמה שיש לה שם לוואי מתקיימת המצווה מן המובחר, או שדינה כשאר מיני מרור? והאוך לנר מחלק בין לשון המקרא ללשון חכמים, שבלשון המקרא נקראים כל חמשת מיני המרור בשם מרור לבד, ורק בלשון המשנה חלוקים הם בשמותיהם. דנה כאן הגמרא במרירת דאגמה, שגם בשם מרור שנקראת בו כלשון המקרא יש לה שם לוואי. וכך גם פירש השפת אמת, שלכל סוגי המרור יש שם כללי מרור, אלא שלכל אחד מהם יש שם נוסף להבדילו מחבריו. חזרת אולשין וכולי, אבל בשם מרור הם שווים שנקראים מרור לבד בלא תוספת, ולכן יצאה הגמרא לדון במרירת דאגמה, שגם בשם מרור הכללי יש לה שם לוואי. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא ששאלה איך הכשיר רבינה ברשילה את המרירתא דאגמא למרור. הרי כשם של עניין אזוב, כוונת התורה רק למין הנקרא כן לחוד ללא שם לוואי, כך גם לגבי מרור צריך להיות הדין כך. תרץ את הגמרא, אמר אביי, חילוק גדול יש בין אזוב למרור. כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, מין שהיו כלולים בו כבר לפני מתן תורה כמה פרטים שאחד מהם קרוי סתם ואחרים בעלי שם לוואי, כגון אזוב שפרטיו בעלי שם הלוואי נקראו בשמות אילו גם לפני מתן תורה, ובעתה תורה והקפידה עליו, באה התורה והקפידה עליו לכתוב תמיד אזוב בלבד ללא שם לוואי, בידוע הרי הדבר גלוי שכוונתה למעט ולפסול את המין שיש לו שם לוואי. והני, אבל אילו מיני המרור, לא נשתנה שמיו קודם מתן תורה כלל, לא נשתנה שמם קודם מתן תורה, שבאותו הזמן נקראו גם הם מרור סתם. וממילא כשכתבה התורה מרורים, היו אף הם בכלל, ורק בדורות המאוחרים הוסיפו להם שם לוואי. ותוספת זו אינה סיבה לפוסלם. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבא אמר, אילו היה השם מרירתא דאגמא הנחשב כשם לוואי, היה בזה כדי לפוסלה לאכילת מרור, והטעם שיוצאים בידי חובה, מפני שאני מרירתא סתם השמיו. אילו מרירת הדאגמה, השמם האמיתי, הוא מרירת הבלבד ללא שם לוואי. ואי דקרל הוא מרירת הדאגמה, הטעם שרגילים לקרותם בשם מרירת הדאגמה, משום די משתקח באגמה, כיוון שהם מצויים באגם, והרי הם בכלל מרור שאין לו שם לוואי, שאדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ומבאר התפארת יעקב ששני סוגי שם לוואי הם, יש שבשל שינויו הגדול מאמין הרגיל מתבקש מאליו לחנותו בשם לוואי, וכינו אותו על שם המקום שרגיל בו, אבל מסתבר שגם בני אותו המקום מכנים אותו בשם לוואי כלשהו, להבדילו מאמין הרגיל, וכך הוא בסוגי האזוב השונים. ויש ששונה רק במעט מאמין הרגיל, ומצד עצם העניין לא היו תורכים לכנותו בשם שונה, רק מפני שבנוסף לכך גם בא ממקום שונה, מכנים אותו בשם המקום. ועל שם לוואי כזה חידש רבה, שהוא אינו בתורת שם לוואי, ואדם יוצא בזה ידי חובת מרור בפסח. חוזרת הגמרא לדיני אגד ומבררת, כמה קנים וגבעולים נחשבים לאגודה, להכשירם לאגודת אזוב של הזעת אפר פרה אדומה, ולפוסלם לסיכוך. אמר רב חסדא, איגד בחד, קשירת דבר יחיד לעצמו לדברי הכל לא שמי אגד. אינה נחשבת אגודה בין לגבי אגודת אזוב ובין לגבי פסול סיכוך. קשירת שלוש שעוקדם זה לזה לדברי הכל שמי אגד, וקשרים לאגודת אזוב ופסולים לסוכה. קשירת שניים שנויה במחלוקת של רבי יוסי ורבנן במשנה דלהלן, דתנן, שנינו במשנה לגבי אזוב שמזים בו מי חטאת על תמי מת. מי חטאת זה מים שנבללו באפר פרה אדומה, ומזים אותם על תמי מת ביום השלישי וביום השביעי לטומתם. אם כן, נאמר במסכת פרה פרק י' משנה ת' מצוות האזוב הכתובה בתורה, ולקח אזוב וטבל במים ואיזה, לאגוד ביחד שלושה כלחים, שלושה שורשים, ובהם שלושה גבעולים, בכל שורש גבעול אחד שהוא הקנה האמצעי היוצא ממנו. רבי יוסי אומר מצוות איזוב בשלושה גבעולים, ושירף שניים. אם היו באגודה שלושה כלחים ולאחר שאיזה בה נפל אחד מהם, כשרה להמשיך ולעזות כיוון שנותרו בה שניים. וגר דומיו שיירי שבריו, שדרך גבעולי האיזוב הרקים להישבר לאחר שמזים בהם. פעמים רבות שיעורו בכלשהו, ואם נשאר מכל גבעול שיעור משהו, כשרה אגודה להזעה. ובספרי על פרשת חוקת למדו זאת בגזירה שווה לקיחה לקיחה מאזוב מצרים לאזוב פרה, שבמצרים נאמר הוא לקחתם אגודת אזוב, ואין אגודה בפחות משלושה, וממילא הוא הדין להזיית מי חטאת, שנאמר בה ולקח אזוב וטבל במים שטעונה שלושה. כך סוברים רבנן, וגם רבי יוסי שחולק מודה ללימוד הזה, אבל הוא סובר שאגודה בשניים, וממילא גם במצרים היה די בשני גבעולי אזוב. כך מסביר המאירי. מבארת הגמרא את דברי רב חסדא ששיעור אגודה שנוי במחלוקת רבי יוסי וחכמים. כסל כדייטין, היה עולה בדעתנו לומר שכוונת רב חסדא באומרו שאגד של שניים מחלוקת רבי יוסי וחכמים, של רבי יוסי חשוב אגד ולרבנן אינו אגד, ולמד זאת ממה שאמר רבי יוסי מצוות אזוב שלושה גבעולין ושיערף שניים. מי דשיערף שניים? מכך שהכשיר כשנשארו באגד שני כלחים, יש מקום לומר שתחילתו נע משניים, אף בתחילת האגודה יכשיר לעזות בה בדיעבד אם אגד רק שני כלחים. והיידה קטן עם הששנה בתחילת דבריו שמצוות אזוב שלושה גבעולין, אין כוונתו שמניין זה מעכב, אלא לומד שלמצווה לכתחילה מדי רבנן ראוי שיהיו שלושה. ומכך די רבי יוסי מצריך שלושה רק למצווה לכתחילה, יש ללמוד שלרבנן שאמרו מצוות אזוב שלושה כלחים צריך שלושה אף לעכב בדיעבד. כי אם נאמר שגם חכמים מכשירים בדיעבד בשניים, במה חלוק רבי יוסי על דבריהם? ועוד, איך התפרשו דברי רב חסדא ששניים מחלוקת רבי יוסי וחכמים? ולא ייתכן לומר שנחלקו רק בדין שיריים של חכמים שיריו אחד ולרב יוסי שניים, כפי שלומדת הגמרא בהמשך מברייתא נוספת, כיוון שבברייתא זו לא הזכירו חכמים את דין שיריו, אז שוב יישאר קשה במה נחלקו רב יוסי ורבנן. אלא ודאי, רב יוסי שהזכיר כשרות בשניים בשיריים, יכשיר בהם בדיעבד גם בתחילה, וחכמים יפסלו. מקשה הגמרא על הפירוש הזה בדברי רב חסדא מברייתא, והתניא והראשונין בברייתא, רב יוסי אומר, איזוב שתחילתו, תחילת איגודו שניים ולא שלושה, וכן איזוב ששיעריו אחד, שנפלו שני כלחים ונשתייר אחד בלבד, פסול לעזות בו ואינו כשר עד שיהיה בתחילתו שלושה כלחים, ושיעריו אינם כשרים עד שיהיו שניים. אבל אם נפלו שניים ונותר אחד, פסול, הרי של רבי יוסי, שלושה בתחילה לעכב, ולא כפי שסברה הגמרא לפרש את דברי רב חסדא. מכוח הקושייה הזו, חוזרת הגמרא ומבארת את מחלוקת רבי יוסי וחכמים באופן אחר, איפוך, נהפוך את דברינו שאמרנו בביאור דברי רב חסדא. לרבי יוסי שאמר, מצוות אזוף שלושה, הדין שצריך להגות שלושה, וזה בא לעכב אפילו בדיעבד, ורק בשיריים הוא מכשיר בשניים. ולרבנן שאמרו, אף הם מצוות אזוף שלושה, אין צריך שלושה אלא למצווה לכתחילה, אבל בדיעבד, אפילו אם אגד בתחילה שני כלחים בלבד, נחשבים הם לאגודה וקשרים לעזות בהם. ולזה כיוון רב חסדא בדבריו שאמר שנתינת שם אגד לשניים, שנויה במחלוקת רבי יוסי וחכמים. לרבי יוסי שסובר ששלושה מעכבים אף בדיעבד, אין לשניים שם אגד. ולחכמים שסוברים שרק לכתחילה בשלושה, אבל בדיעבד גם בשניים, יש גם לשניים שם אגד. ומביאה הגמרא ראיה של חכמים שלושה למצווה ולא לעכב. והתניא כך שנינו בברייתא, איזוף שתחילתו אגודה של שניים, וכן אם היו תחילתו שניים או שלושה ושיעריו אחד, כשר ואינו פסול עד שיהיה תחילתו ושיעריו אחד. ואף שלא נתפרש מי אמר את הברייתא הזו, האם חכמים או רבי יוסי, על כוחך שאינה כרבי יוסי, שהרי הוא פוסל במפורש בברייתא דלעיל איזוף שתחילתו שניים. ומפרש את הגמרא את הברייתא, לכאורה משמע מלשונה ואינו פסול עד שתהיה תחילתו ושיעריו אחד, שגם בשיעריו אחד, כאשר בתחילה היו שניים ונשאר אחד מהם, פסול. כי לא ייתכן שפסלה הברייתא רק כשתחילתו וגם שיעריו אחד. כי אם תחילתו אחד, אין האחד שנותר שיריים. ועוד שמיד בתחילתו נפסל ביותו אחד, ואין צריך להמתין עד שיהיה גם שיעריו אחד. אבל הדבר לא ייתכן כלל, וכי שייך לומר שיעריו אחד פסול, אמרת, הרי אמרת בתחילת הברייתא שיעריו אחד כשר. אלא אימה, אלא על כוחך יש לך לומר שזו כוונת הברייתא. ואינו פסול עד שתהיה תחילתו כשיעריו אחד. כלומר, עד שיהיה שיעורו בתחילתו כשיעור הכשר שיעריו שהוא אחד, רק שם פסול. אבל אם הייתה תחילתו שניים כשר, וכיוון שלא רבי יוסי שנה את הברייתא הזו, שהרי פסל בתחילתו שניים, מוכח שלדעת חכמים בדיעבד תחילתו שניים כשר. ומה שאמרו במשנה מצוות אזוב שלושה כלחים, אינו אלא למצווה לכתחילה. אם כן, זה סיכום הדינים למסקנה. לשיטת חכמים, מצווה לכתחילה מדי רבנן לקשור שלושה כלחי אזוב, ובדיעבד אם קשר שניים כשר. ולאחר שקשר אין הגבלה על מספר שיעריו ומספיק אפילו אחד. לשיטת רבי יוסי חובה מעיקר הדין מדאורייתא לקשור שלושה, ואם אגד רק שניים פסול, ולאחר שקשר מספיק שיהיו שיעריו שניים. מביאה הגמרא אופנים שבהם לא נאמרה גזירה של משחך בחבילה. דרש מריימר, אני סורייתא דסורה, אותן חבילות הקנים הקשורים שרגילים למכור בעיר סורה, מסככין בהו, מסככין בהם אף בעודן קשורות, אף על גב דאגדן. ולכאורה היה להם להיפסל לסיכוך משום גזירת חבילות, אבל אין הדבר כן, מפני שלמניין הבעלמא הוא דאגדן, סיבת איגודן אך ורק בכדי שיהיה בכל חבילה מספר קנים קבוע. אבל הקונה מתיר את החבילות ואינו שומרן קשורות, ואף הרוצה לייבש את הקנים מתירן ופורס את הקנים לייבוש, ולכן לא שייך לגזור בהם את הגזירה הזו. והמפרשים כתבו כמה חילוקים המבדילים בין חבילות הקנים הללו המותרות בסיכוך לבין חבילי קש ועיצים וזרדים המוזכרים במשנה לאיסור. והכלל הברור העולה מדברי כולם שכל הרגילות באותו מקום ובאותו זמן לקושרם רק לצורך נוחות המחירה, ואחר כך מתירים אותם, אז מותרים. ואלו שהרגילות להצניעם באוגדם הם אסורים. אופן נוסף בו לא נאמר הפסול של מסכך בחבילה, אמר רבי אבא, אני צריפי דו אורבני, אותם צריפים העשויים מענפי ערבות, בצורתם כאין כיפה שהיו ציידי העופות רגילים לעשותם בכדי להסתתר בהם שלא יראו מהעופות ויברחו. וכדי לחבר את הענפים, היו קושרים אותם בשני מקומות, בראש הצריף היו קושרים את כל הענפים ביחד בחבל, ולמטה בסמוך לקרקע היו מעבירים חוט בין ענף לענף כדרך קליית מחצלות, וקושרים בקצה הקליה את שני ראשי החוט. כיוון שהותרה ראשי מעדנים שלהם, אם מותר ראש הקשר המחברם מלמעלה, כשרים לסכך בהם. ומעדנים פירושו קשר. כנאמר בספר איוב פרק למתחת פסוק למדאלף, התקשר מעדנות קימה. ופירושו, שאמר השם לאיוב, האם אתה יכול לקשור את הקשרים של מזל קימה? שואלת הגמרא, והאגיד הם איתתי, והרי עדיין קשורים הם בקליית הענפים למטה, ויש להם להיות פסולים לסיכוך, אף שיתיר את הקשר העליון. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה דשארי להו, כוונת רבי אבא להכשירם רק כשמתיר גם את קשר החוט התחתון. אמנם אין צריך להסיר לגמרי את קליית החבל, ומספיק שיתיר את הקשר שבסוף הקליה, אומר רשי, וזהו חידושו של רבי אבא, שאף שהקליה נשארה ונראים כקשורים, כיוון שיתיר הקשר כשרין. כך מסיק הרן. מביאה הגמרא תשובה נוספת, רבון הברידי רבי יהושע אמר, אפילו תימא דלא שרי להו, אפילו אם תאמר שאינו פותח את הקשר התחתון, מכל מקום כשרים לסיכוך, משום שכל אגד שאינו עשוי באופן שאפשר יהיה לטלטלו על ידי אותה קשירה, לא שמי אגד. אינו חשוב קשר לעניין גזירת חבילה, וכשמטלטלים צריף זה לאחר התרת הקשר העליון, מתנתק הקשר התחתון מאליו. והריטב"א כתב שכל שאין מטרת הקשר לטלטול, אינו פסול מדין אגד, אפילו כשאפשר לטלטלו על ידי הקשר הזה. כך פוסק הרמ"א בסימן תרכ"ט, סעיף ט"ו, שחבילה שאינה קשורה משני צידיה וממילא אין בכוח החבל הקושרה להחזיקה, ואם יגביעו תתפרק, אינה חבילה וקשרה לסיכוך. מביאה הגמרא מאמרה נוספת של רבי אבא, עוסקת בדין עלים דקים לאוהל הטומאה ולסיכוך. אמר רבי אבא, אמר שמואל בשמו של שמואל ירקות, עלי ירק שאמרו חכמים במסכת פסחים בדף למתת עמוד א', שאדם יוצא בהם ידי חובתו באכילת מרור בפסח, כגון עלי חזרת ושאר המינים המנויים שם, יש בהם שלושה דינים. והטעם שנקטה הגמרא ירקות שאדם יוצא בהם בפסח, אף שלא רק בהם נאמר הדין הזה, אלא בכל העלים הדקים, וגם מאידך, לא בכל מה שיוצאים בו ידי חובה בפסח נאמר דין זה, שהרי יוצאים ידי חובה גם בכלכי חמשת מיני המרור, והם אינם נפרחים אפילו ביותם יבישים. ללמדנו שאף שבפסח עלים יבישים פסולים, ומכל מקום איננו גוזרים על הלכים עטו יבישים, כמבואר במסכת פסחים דף למתת, אין ללמוד משם לעניינים אחרים שבסוגייתנו כן גזרו על הלכים מפני שעתידים להתייבש. כך מסבירה מרומי שדה. אז אם כן, אומר רבי אבא בשמו של שמואל ירקות על ירק, שאמרו חכמים שאדם יוצא בהם ידי חובתו באכילת מרור בפסח, כגון עלי חזרת ושאר המינים המנויים שם, יש בהם שלושה דינים. א', מביאים את הטומאה, אם העילו בעודם לחים על המת מצד אחד, ועל האדם או על הכלים מצדם השני, נטמאים האדם או הכלים בטומאת מת על ידי האוהל, של העלים הללו דין אוהל מדאורייתא. אבל כאשר הם יבישים, הם אינם אוהל כלל, ואינם מעבירים את הטומאה גם בעודם קיימים, כיוון שנפרחים ועתידים ליפול מיד. דין שני, ואין חוצצים בפני הטומאה, אם העילו על המת והיה חפץ מונח על גביהם, גזרו רבנן שלא יחציצו בפני הטומאה כשער אוהל, אלא עוברת אל החפץ ומתמתו, כפי שתבהר הגמרא בסמוך. וכל זה ביותם לחים, אבל אחר שמתייבשים אינם חוצצים מדאורייתא, אף כשבפועל מפסיקים בין המת לכלים, אוהל ונחשבים כאילו אינם. ונסביר ונבהר מן התורה, אוהל יוצר שני דברים. א', כזית מן המת הנמצא בו מתמי אדם וכלים שבתוכו, ב', אוהל חוצץ בפני הטומאה, דהיינו שהטומאה אינה יוצאת מעל לאוהל, ובדרך כלל שני הדברים הללו תלויים אחד בשני. כל שנקרא אוהל לעניין הבאת טומאה נחשב כאוהל גם לעניין חציצה בפני הטומאה, אבל לא מועיל לחצוץ בפני הטומאה, רק דבר שהוא עצמו אינו מקבל טומאה מן המת שתחתיו, אבל אם הוא מקבל טומאה אינו חוצץ ונטמא הוא ומה שמעליו, ומכל מקום מביא את הטומאה לאדם וכלים שמתחתיו, שסוף סוף מעיל גם על המת וגם עליהם. ירקות אלו שאנחנו דנים בהם ראויים לאכילה, ולכן ראויים לקבל טומאה. אבל הממרה הזאת דנה בדינם כשלא הוכשרו לטומאה, כגון שלא נרטבו מעולם באחד משבעה משקים, וממילא אינם מקבלים טומאה בפועל, ועל כן מדין תורה היה להם גם לחצוץ בפני הטומאה, כשם שמביאים טומאה, ומכל מקום אינם חוצצים משום שגזרו עליהם רבנן, כמבואר להלן. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל ירקות בדעתו של רשי. מוסיפים התוספות שמה שכתוב ברשי, שירקות אלו אינם מאכל אדם, זוהי הגעה מאוחרת שנשתרבבה לדברי רשי. והדין השלישי שיש בירקות הללו, ופוסלים בסוכה משום אוויר. אם סיכך בהם בסוכתו שטח של שלושה על שלושה טפחים, הרי הם פוסלים תחתיהם כדין נקבי אוויר שבסככה פוסלים את הסוכה בשיעור זה. אוויר פוסל בסוכה בשלושה על שלושה טפחים, והיינו שנחשב אותו מקום שהוא אינו סוכה, וממילא אם שיעור הכשר הסוכה הוא רק בצירוף המקום הזה, כל הסוכה פסולה. ואם יש מלבד מקום זה כדי הכשר סוכה עם שלוש דפנות, אותו החלק כשר. ולמרות שמדין תורה היה לנו לראות ירקות אלו הראויים למאכל וממילא גם לקבלת טומאה כשאר סכך פסול שאינו פוסל את הסוכה, אלא בארבעה על ארבעה טווחים באמצעה, או בארבע עמוד בצדיה, יחמירו חכמים, להחשיבם כאוויר כפי שהתבהר בסמוך. מבארת הגמרא מה איתה מה? מדוע גזרו לראות את עלי המינים הללו, כאילו אינם קיימים גם בעודם לחים, שלא יחציצו בפני התומה ויהיה דינם לעניין סוכה כאוויר? והגמרא מחפשת טעם לשני הדינים הללו כי הם גזירות דרבנן. אבל הדין הראשון שאמרה הגמרא שמביאים את התומה זה דין דאורייתא, שכל עוד הם לחים דינם כאוהל להבאת תומה. מסבירה הגמרא כיוון דלכי יפשי פרחי ונפלי, כמן דלתנאי ודמי. מאחר והעלים שלהם דקים ביותר ודרכם להתייבש וליפול, חששו חזל שמה יסמוך עליהם אף לאחר שיתייבשו ויפלו, ועל כן אמרו שאף בעודם לחים כאילו אינם קיימים. והשפת אמת הסביר בביאור החשש הזה, שהרי אין מדובר שסיכך את כל הסוכה בעלים מאלו, שהרי גם בלא שנדון אותם כאוויר פסולים לסיכוך בכל אופן בתורת שכך פסול, וכיוון שמסכך בהם רק חלק קטן מהסוכה, יש לחשוש שימשיך לשבת בה לאחר שיפלו ולא יבחין שנפסל משום אוויר, ולכן אמרו שאף כשהם קיימים דינם כאוויר. והחילוק בין עלים אלו לשאר שכך שדרכם להתייבש בתוך שבעת ימי הסוכות, ואם נכשירם עלול להישאר באמצע החג עם סוכה שחמתה מרובה מצילתה, ולכן הסרום לגמרי. והוא הדין לכל מין שכך יעשוי להתייבש בתוך שבעה ולהותיר את הסוכה במצב של חמתה מרובה מצילתה, כך מסביר הרן. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי אבא בדיני ידות באשכולות ענבים, ומתרחבת ממנה לכמה פרטים בהלכות ידות. כדי להבהיר את הסוגיה דלהלן יש להקדים כמה פרטים. דבר ראשון, אדם וכלים ודברי מאכל מקבלים טומאה על ידי נגיעה בדבר טמא ולא דברים אחרים. כלשון הרמב״ם הלכות טומאת מת פרק א' הלכה ה', כשם שהאדם מתאמה בנגיעתו בטומאה, כך הכלים מתאמים בנגיעת הטומאה בהן. ובהלכות טומאת אוכלין אומר הרמב״ם, כל אוכל המיוחד למאכל אדם מקבל טומאה. ויש דברים נוספים ששייכת בהם טומאה, כבתים הטמאים בנגעים ונבילת בעלי חיים, אבל אין טומאה זו באה להם על ידי נגיעה בטומאה, אלא טומאת עצמם היא. ואומנם בקודשים עשו מעלה מדרבנן שגם העצים והלבונה מקבלים טומאה. אבל סוגייתנו עוסקת בחולין ובתומה דאורייתא. ב' גבולים המחוברים לאוכל וכן ידיות המחוברות לכלים, אף שמצד עצמם אינם ראויים לקבל תומה, שהרי אינם אוכל ולא כלי. אם חיבורה מועיל להחזיק על ידם את האוכל או את הכלי, הרי הם תפעילים אל האוכל והכלי, ולכן אם נוגעת בהם התומה, עוברת היא דרכם אל האוכל והכלי. וכן אם האוכל והכלי תמאים ונגע כלי או אוכל אחר בגבולים ובידיות, הרי הוא תמה. חיבורים אלו נקראים ידות, על שם שמחזיקים בהם את האוכל והכלי ומשמשים להם כיד. ג' הקוצר תבועה לצורך אכילה, הקשים הסמוכים לשיבולים נחשבים לידות, מפני שיש לאדם תועלת בחיבורם, שרי בשביל להעביר את התבועה ממקום למקום יש צורך לקושרה באלומות, והקשירה נעשית בקשים. כמו כן הבוצר ענבים לצורך אכילה, הרי הוא מחזיק בשעת אכילתו בגיבולים המחוברים עליהם, ולכן יש להם דין ידות. הסוגיה שלפנינו עוסקת באדם הקוצר או בוצר שלא לצורך אכילה, שככל שאינו נהנה מהחיבור אל הגבולים, אין עליהם דין ידות. דין רביעי, כיוון שדין ידות תלוי בהנאת האדם ובשימושו בהם לצורך ידות, אם יתברר שמכאן ואילך שוב אין לו חפץ, בחיבורם פוקע מהם שם ידות, אף שכבר חל עליהם קודם לכן. הסוגיה תדון האם די במחשבה להפקעת שם ידות, או שמה צריך מעשה המוכיח שאינו חפץ יותר בחיבור הגבולים, ועל הצד שצריך מעשה, האם די במעשה כל דהו, או שרק הפרדת הידות מן האוכל מבטלת שם ידות. כאמור מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי אבא בדיני ידות באשכולות הענבים, ומרחיבים את העניין לכמה פרטים בהלכות ידות. ואמר רבי אבא, אמר רבונה בשמו של רבונה הבוצר ענבים לסוחתם בגת, גת היא גומה חפורה בקרקע, ובת דורכים על הענבים כדי לסחוט מהם את היין, ולעשות מהם יין ולא לאוכלם בעין, אין לו ידות. אין על הגבולים דין ידות לקבלת והעברת תומה, משום שאינו צריך שיהיו מחוברים אל הענבים, שהרי אינם מועילים לעשיית היין, ועד הרבה לא נוח לו בהם, כיוון שסופגים חלק מהיין ומפסידים אותו. בדין ידות לא נאמר, אלא באופן שהוא חפץ בידות הללו. והחידוש בממרה הוא, שאין אומרים שייתכן שימלך עליהם לאכילה, ולכן יהיה על הגבולים דין יד, כך מסביר החזון איש. מביאה הגמרא דעה נוספת בצורת הממרה של רבונה. ורב מנשיה בר גדא אמר רבונה, בשמו של רבונה הקוצר תבועה לצורך סכך ולא על מנת לאוכלה, אין לו ידות. אין על הקשים דין ידות להיות תפעילים לתבועה לעניין הבאת התומה ופסול סיכוך, כיוון שאין לו כל עניין בתבועה המחוברת אל הקשים, שהרי האוכל מקבל תומה ואינו ראוי לסכך בו, ועד הרבה כל הכשר סוכתו הוא רק מפני שהקשים מרובים על האוכל ומבטלים אותו ברוב, וכיוון שאינו חפץ בחיבורם לא חל עליהם דין ידות. ואומר החזוני שעל כוחך מדובר באופן שאין בכוונתו לאכול את גרגירי התבועה גם לא לאחר סוכות, כי אם היה מכוון לסכך רק בסוכות ולאוכלם אחרי החג, ודאי יש לקשים דין ידות משעת קצירתם מפני הצורך העתידי. ובממרה הזו החידוש גדול יותר, שבענבים הגבעול מפסיד בפועל את היין, גם כשהוא מיעוט נגד הענבים, כמבואר בגמרא בסמוך. אבל בתבועה אין הקשים מפסידים את הסיכוך בפועל כשהם במיעוט, ולכן ייתכן שאינו מתנגד שישארו גרגירי התבועה, ונחשוש שימלך לאוכלם, ולכן יקבלו הקשים דין יד. משמיע לנו רבונה שלא חוששים לזה. כך אומר החזון איש. מבארת הגמרא שהאמוראים הללו חלוקים ביניהם לא רק בצורת אמירת הממרה על ידי רבונה, אלא גם בעצם העניין. מה דעתו של רבונה באופן שאמר האמורה השני בשמו? אומרת הגמרא, מן דאמר לרב מנשיה שאמר שהקוצר לסכך אין לו ידות, כל שכן שבוצר לגת אין לו ידות. דלא ניחא לי דלא נמצא לחמרי, שלא זו בלבד שאינו זקוק לחיבורם, אלא שחיבורם מפריע לו ומוטב לו אילו לא היו כאן הגבעולים בכלל, כדי שלא ימצוא צעץ את היין ויפחית את כמותו. וממילא לדעתו, הן בקוצר לסכך והן בבוצר לגת אין ידות. אבל מן דאמר רבי אבא שאמר שבבוצר לגת שאין לו ידות, יאמר כך רק בבוצר שוודאי אינו חפץ בחיבורה מהטעם האמור, אבל בקוצר לסכך הוא יסבור שיש לו ידות לעניין פסול סיכוך, מפני שאף שאין התבועה דרושה לו לעניין הסיכוך, יש תועלת מסוימת בחיבור של הקשים אל התבועה. דניחא ליה דלסכך בהו כאיכא דלא לבדרן, שנוח לו לסכך בקשים כמות שהם עם התבועה, בכדי שלא יתפזרו ויובדו, ויותם מחוברים הם אינם נאבדים. ורשי סתם ולא פירש האם כוונת הגמרא שהקשים יובדו אם לא יהיו מחוברים אל התבועה, או להפך, שהתבועה תובד כשלא תהיה מחוברת אל הקשים. והתוספות בדיבור המתחיל דלא מביאים פירוש נוסף, שנוח לו שיכבידו ראשי השיבולים על הקשים, שלא יעופו הקשים קלי המשקל מעל הסוכה ברוח. מבררת הגמרא אם מחלוקת האמוראים תלויה במחלוקת הנעים. נעימא דרב מנשיה בר גדא תנאי, האם נאמר שדינו של רב מנשיה בר גדא תלוי במחלוקת הנעים? דתניא שנינו בברייתא בנוגע להכשר ידות הפירות לסיכוך, סוחי תאנים, ענפי עצי תאנה, ותלויות בהם תאנים והפרי פסול לסיכוך והענף כשר, וכן פרקילין, זמורות של גפן ותלויים בהם ענבים, קשים של תבועה ומחוברים בהם שיבולים, מכבדות, ענפי דקל, וקוראים להם מכבדות, האחד שהתמרים תלויים בהם ומכבידים אותם למטה, והשני שמכבדים בהם את הבית, מכבדות ובהם תמרים כולן, כל המינים הללו עם פסולת מרובה על האוכלים כשרה, עם הענפים מרובים על הפירות כשרים לסכך בהם, ואין צורך שיהיו מרובים גם על הידות, חלקי הענף הסמוכים לפרי ומשמשים לאחיזתו, משום שאף הידות עצמם קשרות לסיכוך כשאר חלקי הענף. והרי הם מצטרפים לענפים ליצור רוב כנגד האוכלין בכדי לבטלן ולהכשיר את הסוכה, מסביר הראש. ואם לאו שאין הענפים מרובים על הפירות, פסולה. אחרים אומרים, אין הענפים נושאי הפירות קשרים לסיכוך עד שיהיו הקשין שבתבועה וענפי האילנות מרובים גם על הידות וגם על האוכלין, שהידות פסולות לסיכוך כאוכלים עצמם. מה אילו, במה נחלקו רבנן ואחרים? האם לא באק המפלגי? האם הם לא נחלקו באותו אופן שנחלקו בו המוראים למעלה, בתלש הענפים עם הפירות עליהם לשם סיכוך? דמר סבר, אחרים סוברים שיש להם ידות, כדעת רבי אבא, ולכן מצריכים שירבו הענפים גם על הידות. ומר סבר, וילו רבנן סוברים שאין להם דין ידות, כדעת רבי מנשיה, והידות מצטרפות אל הענפים לבטל את הפירות. ומחלק את הגמרא בין רבי אבא לרבי מנשיה. לרבי אבא ודאי תנאי. רבי אבא ודאי יוכרח לתלות דבריו במחלוקת התנאים ולומר שסובר כאחרים, שהרי אין שום אופן ליישב דברי רבנן הסוברים שאין להם ידות כשיטתו. ששני האופנים ייתכנו בזה. או שהייתה כוונתו כבר בשעת קציצת הענפים לצורך סיכוך, או שבשעת הקציצה כיוון לאכילה ולאחר מכן נמלך לסכך בהם. רבי אבא ורבי מנשיה נחלקו באופן שכיוון לסיכוך, ובמחלוקת התנאים לא נתבהר באיזה אופן נחלקו. אם נעמיד גם את מחלוקת התנאים בקצץ מתחילה לסיכוך, יצא שרבי אבא כאחרים ורבי מנשה כרבנן. אבל אם נעמידנה את המחלוקת בקצץ לאכילה, שבאותו הזמן ודאי חל על הידות דין ידות לטומאה ונפסלו לסיכוך, ייתכן שאינם עולים מפסולם כשחזר וחשב לסכך בהם, ויוכלו דברי רבי מנשה להתקיים גם כאחרים. אבל לדברי רבי אבא אי אפשר להעמיד כרבנן כלל, כי ממה נפשך? אם נעמיד את הברייתא בקצץ מתחילה לסיכוך, הרי בזה אמר רבי אבא שיש להם ידות, ורבנן שבברייתא סוברים שאין להם ידות. ואם נעמיד את הברייתא בקצץ לאכילה ונמלך לסיכוך, ודאי אין דברי רבנן עולים כרבי אבא, שהרי לדעתו אף בקצץ מתחילה לסיכוך יש להם ידות. ולדבריהם אף בקצץ לאכילה ונמלך לסיכוך אין ידות. אם כן שואלת הגמרא, אז לרבי אבא מוכרחים לתלות את דבריו במחלוקת התנאים ולומר שסובר כאחרים. אבל לרבי מנשיה בר גדא יש לדון מילי מתנאי, האם אכן מוכרחים לומר שדבריו תלויים במחלוקת התנאים וסובר כרבנן שאין להם ידות? או שמה אפשר ליישב את דבריו כשתי הדעות גם יחד? תרץ את הגמרא, אמר לך רב מנשה, הרב מנשה יוכל לתרץ ולהסביר לך שדבריי אינם שנויים במחלוקת. לכולי אלמא סברי לעולם סוברים, גם רבנן וגם אחרים כדעתי שהקוצר לצורך סכך, אין לו ידות, כיוון שאין לו צורך בהם, ואף הם קשרים לסיכוך כיתר הענף. ואחר במאי עסקינן כאן בברייתא שנחלקו אחרים ואמרו שהידות פסולים לסיכוך במאה מדובר, כגון שקוצצם לאכילה ורק לאחר מכן, נמלח עליהם לסיכוך. וכיוון שבתחילה קצצם לאכילה, אין חולק שחל עליהם בשעת הקציצה דין ידות. אלא שהמחלוקת היא, האם כשנמלח אחר כך לסכך בהם, פוקע מהם דין הידות או לא? ובזה אמרו אחרים שהידות נותרו בפסולם ורבנה נכשירו. זאת אומרת שמחלוקת התנאים עוסקת בקצץ לאכילה ואחר כך נמלח לסיכוך. וזה נשאר גם למסקנה לדעת רב מנשיה. ולדעת חכמים שהלכה כמותם, אין להם ידות. אלא שהגמרא ממשיכה לדון על ידי מה אפשר לשנות את ייעוד הנקצר מאכילה לסיכוך, ומה סברות המחלוקת. מקשה הגמרא היא קוצצן לאכילה וחל עליהם תורת ידות מיד בשעת הקציצה, מה היא טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של רבנן שאמרו שכשנמלח לסכך בהם פוקע השם ידות? וכי תימא כסברי רבנן? אם תרצה לומר שרבנן סוברים כיוון דנמלח עליהם במחשבתו להשתמש בהם מכאן ואילך לסיכוך בטלה למחשבתו הראשונה, ושוב אינם עומדים לאכילה וממילא אין עליהם דין ידות, ומי בטלה למחשבה באחי? וכי בכוח מחשבה באלמה להפוך ולבטל מחשבה קודמת? והתנן שנינו משנה במסכת כלים פרק חפאי משנה ת' כל הכלים יורדים לידי תומה במחשבה, כלומר מקבלים שם כלי לצורך כוח קבלת תומה, במחשבה גרידה כגון עור, שבכדי לעשותו שולחן די לעבדו ולהניחו כמות שהוא, ובכדי לעשות ממנו מנהלים, צריך גם לחותכו במידה הראויה ולתופרו בצורת מנהל, ואם החליט להשתמש בו כשולחן לאחר שעיבדו, אף שסתם עור עומד למנהלים, די במחשבה זו לתת לו שם כלי ומקבל תומה. ומכל מקום, אין הכלים שכבר קיבלו שם כלי עולים מתומתם אלא בשינוי מעשה, כגון אותו אור שחישב לעשות אותו שולחן וירדה עליו תורת קבלת תומה, אם יחזור וימלך עליו מלעשותו שולחן וירצה לעשות ממנו רצועות וסנדלים, אף שאילולי היה חושב עליו לשולחן לא היה ראוי עדיין לקבל תומה, כיוון שלא נגמרה מלאכת הכלי מכל מקום, כיוון שכבר ירדה עליו תורת קבלת תומה בעת שחישב עליו לשולחן, אינה עולה ממנו במחשבה באלמה, אלא צריך שיעשה שינוי מעשה באור המוכיח שאין רוצה לעשות ממנו עוד שולחן, כגון שינעץ בו יזמל, בכדי לחותכו לרצועות. וכן הוא הכלל, מעשה המוכיח שעדיין לא נגמרה מלאכת הדבר ובא להוציא מידי כוח קבלת תומה, מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה. מוציאו מתורת קבלת תומה, אף אם חלה עליו במעשה ממש, כגון אור שתיקן אותו סביב סביב כדרך שעושים לשולחנות, וכל שכן אם חלה עליו על ידי מחשבה, כגון שחשב על האור לעשות ממנו שולחן כפי שנתבהר לאל. בכל אופן, אם נעץ בו יזמל בכדי לחותכו, ובזה הוכיח שרוצה לעשות ממנו נעליים, יוצא על ידי המעשה מתורת קבלת התומה, אבל מחשבה להוציא מתורת קבלת תומה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה, אין בכוחה להפקיע תורת קבלת תומה שכבר חלה על החפץ, בין אם ירדה לו על ידי מעשה ובין אם ירדה על ידי מחשבה. ומתוך מה שנתבהר שתורת תומה יורדת על דבר אינה עולה ממנו במחשבה באלמה, קשה על דחיית הגמרא בדעת רב מנשיה שהברייתא עוסקת באופן שקצץ את התבואה והפירות לאכילה ולאחר מכן נמלח עליהם לסיכוך, וגם בזה אמרו רבנן שאין להם ידות, שהרי באופן זה כבר חלה על הידות תורת תומה, ומה שנמלח והתחרט לסיכוך אינו מעלה ואינו מוריד, שאין זו אלא מחשבה גריידה, ומדוע אם כן אין עליהם לרבנן תורת ידות, ועל כורחנו יש לנו להעמיד את הברייתא בקצרן מתחילה לסיכוך, ויהיו מובנים דברי חכמים שאין להם ידות, אבל דברי רב מנשיה יהיו שנויים במחלוקת שלאחרים יש לידות תורת קבלת תומה, אף בקוצר לסיכוך. מנסה הגמרא לחלק בעניין הפקעת כוח קבלת תומה בין כלים לידות, וכי תימה, ואם תרצה לחלק ולומר, הנימי לדברים אלו שמחשבה אינה מוציאה מיד כוח קבלת תומה, לא נאמרו אלא בכלים משום דחשיבי, שבעלי חשיבות הם. ועל כן, כאשר חל עליהם שם כלי, אין בכוח מחשבה באלמה להפקיעו מהם. אבל הידות שנחלקו בהם חכמים ואחרים די לצורך אכילה נינו, שמשמשים רק לצורך אכילה ולא בתורת כלי, חשיבותם פחותה, ולפיכך יש מקום לומר, במחשבה נעשה, ובמחשבה סלקה, כשם שחל בהם דין ידות במחשבה, כך הוא פוקע במחשבה, ולעולם חולקים רבנן ואחרים רק בקצצם לאכילה ונמלח עליהם לסיכוך. ולדעת רבנן, אין להם ידות משום שהפקיעתם מחשבתו כשנמלח, אבל בקוצץ מתחילה לסיכוך מודים גם אחרים שאין ידות, כדברי רב מנשיה. דוחה הגמרא את החילוק הזה ומקשה, איך אפשר לומר שידות האוכלים עולים מתורת יד במחשבה בלבד, והתנן שנינו משנה במסכת וקצין. פרק א' משנה ה', כל ידות האוכלין כגון קש המחובר לשיבולי התבואה, שבסתם יש עליו דין ידות, שבססן בגורן על מנת שלא להשתמש בהם עוד כידות, ותכף תבהר הגמרא מה זה נקרא בססן, תהורות אינם מביאות תומה לאוכלין, שהבסיסה ביטלה מהם תורת ידות. מפרטת הגמרא מה ולפי מי התכוונה להקשות תוך כדי ביור המילה בססן. בישלמה למנדה אמר בססן אתיר איגודן שפיר. החילוק שחילקנו בין כלים לידות עולה יפה לרבי אלעזר שביאר שבססן היינו שאתיר את הקשר של עומרי התבואה על מנת לדוש אותם. ולדעה הזו המילה בססן זה מלשון מתבוססת בדמייך. כלומר שהתוצאה מפתיחת הקשר הוא גורם לכך שהשיבולים מתגוללים ומתפזרים בגורן. ועוד פירוש מלשון בסיס, כלומר שפתיחת הקשר היא הבסיס וההתחלה של הדישה. ובזה הרי הוא מוכיח שלא צריך עוד לחיבור הקש של השיבולים, שכל השם ידות על הקשים הוא רק מפני שבהם קושרים את התבואה, וכיוון שבפעולה קלה זו שאינה אלא כמחשבה בעל מדי לבטל מהם שם ידות לדעתו, אפשר לומר שגם הברייתא דלעיל עוסקת בקצרם לאכילה ונמלח עליהם לסיכוך, ומכל מקום אמרו רבנן שביטלה ממחשבתו בלבד דין ידות. ובזה חלקו אחרים שמחשבה אינה מוציאה מידי תורת קבלה תומה אחרי שחלה התומה כבר, וגם במשנת כל ידות האוכלין הם יחלקו ויסברו כרבי יוסי החולק במשנה זו, ולדעתו אין די בבסיסה להפקיע מהם שם ידות, אבל בקצרן מתחילה לסיכוך הם יודו שאין להם ידות כרב מנשיה. אלא למאן דאמר מהי בססן, בססן ממש, אבל לרב יוחנן שביאר שבסיסה היא דישת התבואה ברגלי הבהמה, ולדעה הזו משמעות המילה בססן זה רמיסה, כנאמר בתהילים ממדלת בשמך נבוס כמנו, וכיוון שהיא מחלישה את חיבור השיבולים אל הקשים וגורמת שאי אפשר עוד לקשור את הקשים, יש בה הוכחה ששוב אינו רוצה בחיבור השיבולים אל הקשים, ובזה מפקיעה היא מהידות תורת קבלת תומה, ולדבריו דווקא דישה שהיא מעשה גמור, מועילה להפקיע מהקשים דין ידות ולא אתרת האגד או מחשבה, מה היא כלי מימר? איך נבהר את טעמם של רבנן אם נעמיד את דבריהם בקצץ את השיבולים לאכילה? ותשוב ההוכחה שדברי רב מנשי השנויים במחלוקת תנאים כעל כוכחה ברייתא בקצצם לסיכוך, ולכן אמרו חכמים שאין להם ידות, ואחרים חלקו גם בזה. מיישבת הגמרא ואומרת החנמי שבססן ממש. גם כאן בברייתא שהביאה את מחלוקת חכמים ואחרים מדובר שדשם ברגלי הבהמה כבמשנת כל ידות האוכלין, ולכן אמרו רבנן שאין לה קשים דין ידות וקשרים לסיכוך, שמעשה זה מפקיע תורת קבלת תומה מהידות אף כשקצצם לאכילה. אבל כשקצצה מתחילה לסיכוך, יכולים גם אחרים להודות שאין להם ידות, כדברי רב מנשיה. שואלת הגמרא, יח אם הברייתא דלעיל עוסקת בבססן ממש ועשה מעשה גמור לבטל את זה מדין ידות לאחר שקצצן לאכילה, מה הייתה מה יודע אחרים, מה טעמם של אחרים הסוברים שנשאר להם דין ידות, והרי מבואר במשנה של כל ידות האוכלין, שמעשה זה מפקיע שם ידות. תרץ את הגמרא, טעמם של אחרים דאמור שהם סברו כרבי יוסי החולק שם במשנה על דברי חכמים, דתנן, כך שנינו שם, כל ידות האוכלין שבססן בגורן תאורות. רבי יוסי מתעמק, לומר שסובר רבי יוסי, שגם לאחר הבסיסה נותר עליהם דין ידות להעביר תומה. ולרבי יוחנן שבסיסה היא דישה, סובר רבי יוסי שגם פעולה זו אינה מבטלת מהם תורת ידות, וממילא הסברו כך גם אחרים בברייתא. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, היי מי, וכי מה פירושו של דימוי זה בין רבי יוסי לאחרים? ביש למה אתם? זה יהיה טוב במשנה המדברת באופן של אחר הבסיסה נשארת התבועה בגורן, ולא עקר אלא את הרצון לשומרה אגודה באומריה, אבל לא נשתנתה ביהודה כלל. אז מובן טעם עדי רבי יוסי. יש טעם בדברי רבי יוסי שגם דישה אינה מבטלת דין ידות, שכן גם לאחריה, הזי עדיין ראויות הידות לחדר רבי שמעון בן לקיש. דמר רבי שמעון בן לקיש, מה טעמו של רבי יוסי המותיר לקשים תורת ידות גם לאחר הבסיסה, הועיל ועדיין ראויות לאופכן לשיבולים על ידם בעתר, כלשון, כלי העשוי כשיני מסרק, שהרי בלא הקשים לא היה יכול להפוך את ראשי השיבולים, שמאחר והם קצרים היו נופלים בין שיני הכלשון, ועל ידי הקשים הארוכים המחוברים עליהם אפשר לאופכם. סובר רבי יוסי, שלא דש בכדי לבטל את הקשים אלא בכדי לרקחם, וחפץ שישארו מחוברים לצורך התועלת הזו. ולמרות שאין בתועלת הזו כדי לתת שם יד בתחילה, אבל כיוון שנקרא עליהם שם יד, זה אינו פוקע, הועיל וראויים לה. אלא אך אבל כאן בברייתא עוסקת באופן שנמלח על התבואה לשנות את יעודה ולסכך בה, הרי אינה צריכה להפיכה בעתר בבואה לשמש בתפקיד הזה. ואם כן, למה היא חזיה? למה ראויים הקשים לאחר שביססן? ומדוע נתנו להם אחרים דין ידות? מתרצת הגמרא, חזיה לכי סתר למין קטלאו בגיליו. הקשים ראויים לשמש בתורת ידות לכשיסתור את סוכתו, שבאותה שעה יוכל להוחזם בקשים הארוכים הניתנים לתפיסה בקלות, ולא יצטרך להחזיק בשיבולים עצמם. ואף שאין בכוח תועלת זו לתת שם ידות בתחילה, כיוון שכבר חל עליהם שם יד כשקצרם לאכילה, גורם את התועלת הזו שלא יפקע מהם שם יד. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית, תתלמו תורתנו, בדף י' ג' במסכת סוכה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מסככים באיזמי ואיגי? שאלה שנייה, אם אגד בידי שמיים נחשב לאגד? שאלה שלישית, אם מתי אוגד בידו את הסכך ולא חושש לגזירת חבילה? שאלה רביעית, אם מתי אדם יוצא ידי חובה במרור שיש לו שם לוואי? שאלה חמישית, כמה כלכים אגודים יחד צריך להזות את איפר פרה אדומה? והשאלה האחרונה, אם ירקות שמאכל אדם קשרים לסיכוך שיטותיהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים, כיתוב י' במנחם אב תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף י' ג' במסכת סוכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י' ב' במנחם אב תשפ"א, ונלמד דף י' במסכת סוכה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדמיתא מנותן התורה. חלכם לאורייתא חי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.